מנחות אף ע"ח, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. היום השמח הגיע, היום שבו הקימו את המשכן והתחילו לעשות בו את העבודה. כמובן שמשכו את הכהנים, אהרון ובניו, הקריבו קרבנות מיוחדים לרגל היום הראשון של ימי המילואים במשכן. בין הקרבנות היה הקורבן שלמים, העיל השני, התורה קוראת לזה, העיל הראשון זה קורבן עולה, העיל השני של המילואים, הוא אחד מהקורבנות שדומים מאוד לקורבן תודה. במה זה דומה לקורבן תודה? שגם העיל הזה הגיע ביחד עם לחמים, הוא לא בא רק בהמה, אלא הוא הגיע ביחד עם לחמים. ועל זה אומרת המשנה, המילואים, אל המילואים שהקריבו ביום ש... הקימו את המשכן ביום הראשון של ימי המילואים, היו באין כמצה שבתודה. הלחמים שהביאו איתם זה רק אותם הלחמים של המצה שבקורבן תודה. קורבן תודה יש 40 לחמים, 30 מתוכם זה מצה, אז באל המילואים הביאו רק את ה-30 האלה של המצה. איזה 30? שלוש סוגים. חלות ורקיקין ורבוחה. כל אחד משלושת הסוגים האלה הביאו ממנו 10. ביחד זה היה 30 לחמים של מצה. נזירות. כשאדם מביא קורבן נזירות, הוא גם כן מביא רקיקי נזיר. הוא מביא לחמים ביחד עם הקורבן של הנזירות. אז נזירות זה גם קורבן שדומה לקורבן תודה בזה שזה בא עם לחמים. איזה לחמים היו באים עם הנזירות? היא הייתה באה שתי ידות נזירות. כמצה של תודה. הביאו שתי סוגי לחמים של מצות שהביאו גם בקורבן תודה. איזה שתי סוגים? חלות ורקיקין. הסוג השלישי לא הביאו, ואין בה רווחה. אם כן, נמצא ששתי הסוגים מתוך שלוש הסוגים שיש בקורבן תודה. אבל בקורבן תודה למעשה יש שלוש סוגים של לחמים של מצה. ומביאים אותם מ-10 עשרונים, את הלחמים של התודה, של המצה. אז כאן, שהבאנו רק בקורבן נזירות, הבאנו רק שתי סוגים מתוך השלוש, אז אם כן, נמצא ששתי הסוגים היו רק 10 קבין ירושלמיות. 10 קבין ירושלמיות, מסביר רש"י, דכיוון דשלוש מינים דמצה שבתודעה, עבור 15 קבין, הרי המשנה לימדה אותנו, תחילת הפרק, שבמידת נפח של קו, למעשה החיטים שהביאו בשביל הלחמי תודה של המצה, היו 15 קו, בשביל 30 מצות, 30 לחמים של מצות. אז כאן שיש רק 20, אז יש 2/3, אז במקום 15 זה רק 10. ממשיך רש"י, 5 קו לכל מין. נמצאו לשני מינים מן 10 קבין, כשיש 15 קבין ל-30 לחמים, יוצא שלכל 10 יש 5 קו, כשיש 20 זה 10 קו. שהן 6 עשרונות ועוד דיין, זה יוצא שזה מתוך 10 עשרונות, 2/3, כי הרי יש פה 3/3, זה 30 לחמים של מצה, שכל ה-30 היו באים מ-10 עשרונות. 10/10 העיפה. אבל כאן כשיש לנו רק 20 מתוך 30, אז זה 2/3. אז 2/3 מתוך 10 יוצא 6 עשרונות, ועוד דיין, דיינו עוד 2/3. עכשיו הגמרא מנסה להבין מינה נמילי שמביאים במילואים, היו מביאים את כל שלושת הסוגי לחמי מצה שהיו מביאים בקורבן תודה. אז בסדר, את החלות ואת הרקיקין כתוב מפורש בפסוקים שהביאו מזה, כל אחד מהם הביאו 10. אבל רווחה, לכאורה לא כתוב. אז שואלת הגמרא, מינה נמילי שביום הראשון של ימי המילואים, כשהקריבו את אל השלמים, אל המילואים, מניין לנו שהקריבו גם את הלחמים שנקראים רווחה, לחמי מצה שנקראים רווחה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב חמא בר גוריא, דאמר קרא, פסוק אומר ככה. לגבי כמובן... לחמי המילואים. פסוק אומר, ומסל המצות אשר לפני השם, לקח חלת מצה אחת, אז זה מצות, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד. אז חלה כתוב, הפסוק אומר חלת לחם. זאת אומרת הגמרא, בישלמה חלות, אנחנו יודעים שזה חלות, העשר חלות של תודה. הביאו את זה גם במילואים. אותו דבר רקיק, הכוונה לרקיקין, רקיק. השאלה היא מה הכוונה שמן, שכתוב שהביאו חלת לחם שמן אחת. מה זה לחם שמן? אומרת הגמרא, שמן מי ניהו? לב רבוחה, וכי זה לא הכוונה בסוג לחמים שנקראים רבוחה שהם בלולים בשמן. אומרת הגמרא, מתקיף לרב אביה, אימה, אנטה דמישך. איך שמסבירים פה חלק מהמפרשים, זה הכוונה עוגה שעשויה משמן קרוש, אולי זה הכוונה חלת שמן. מי אמר לך שזה הכוונה רבוחה? אלא כדדרש רב נחמה ברב חיסדה משמי דרבי טבלה. הפסוק אומר, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום ימשך אותו. אז מדברים כאן על היום ימשך אותו, מדברים פה על המנחה של אהרון, והתורה מזכירה גם את המנחה של בניו. והדיוק כאן הוא, וכי מה למדנו לבניו מיום ימשכו? איזה דבר למדנו לבניו של אהרון הכהן שגם הם הביאו? הם הביאו כמובן את המנחת חינוך שלהם, אבל כאן אנחנו לא מדברים בכלל על המנחת חינוך. הפסוקים האלה עוסקים במנחת חביתין שהיה מביא הכהן גדול כל יום. הפסוק שם גם אומר, מנחת תמיד, מדובר פה על המנחה שהכהן גדול היה מביא כל יום, לאו דווקא ביום שחנכו אותו לעבודה. אז מה זה מנחת חביתין שקשור רק לכהן גדול, קשור לבניו? למה הפסוק פה מקשר את זה לבניו של אהרון, לשאר הכהנים? אלא, מקיש חינוכו להימשכו. מה הימשכו? מנחת חביתין. מה הימשכו? רבוחה. אף חינוכו רבוחה. אלא, לומדים כאן שכמו שמנחת חביתין הייתה מגיעה רבוחה, בלולה בשמן, אז אותו דבר גם ביום חינוכו של הכהן הביאו מנחת רבוחה. אז אם כן יש לנו הוכחה לזה שביום הראשון של המילואים ששם חנכו את הכהנים הביאו רבוחה גם בתוך הלחמים. הביאו כמובן, כמו שהזכרנו, חלות, הביאו רקיקין והביאו גם רבוחה. זה אנחנו לומדים ממנחת חביתין למנחה ש... זאת אומרת ללחמים שהוא הביא ביום שחנכו את המשכן. כמו מדויק, ביום שהתחילו ימי המילואים, כי חנוכת המשכן זה עוד עניין. ביום של הראשון של ימי המילואים, אז למעשה הסוג השלישי של הלחמים היה רבוחה, אנחנו לומדים את זה ממנחת חביתין. אמר רב חיסדא, כהן גדול שהיה רגיל עד עכשיו להיות כהן נדיות, והוא עלה לגדולה. ביום שהוא עולה לגדולה, הוא צריך להביא מנחת חינוך של כהן גדול. בנוסף לזה שהוא צריך להביא מנחת חביתין שהוא צריך להביא כל יום, אז גם ביום הראשון הוא צריך להביא. אז לכן אומר רב חיסדא, שכהן גדול המתקרב לעבודה ביום הראשון, שהוא מתחיל לעבוד ככהן גדול, צריך להביא שתי עשרונות עייפה, שתי מנחות עשירית עייפה. האחד להימשכו, מנחת חביתין רגילה, כמו שהוא מביא כל יום, והאחת לחינוכו, על זה שהוא נהיה עכשיו כהן גדול. מר בר רב אשי אמר, שלוש עשרונים הוא צריך להביא. למה הוא צריך להביא את השלישי, תכף נראה. אומרת הגמרא, ולא פליגי. אין פה מחלוקת בין דבריו לבין רב חיסדא, אלא הוא מדבר על מקרה אחר. הדעבד עבודה כשהוא אדיוט. רב חיסדא דיבר במקרה שהכהן עד עכשיו היה כהן אדיוט, אז כשהוא התחיל להיות כהן אדיוט, הוא כבר הביא מנחת חינוך של כהן אדיוט. אז עכשיו הוא רק צריך להביא מנחת חינוך של כהן גדול, בנוסף למנחת חביתין שכהן גדול צריך להביא כל יום. ומה שדיבר מר ברב אשי, דלא עבד עבודה כשהוא כהן אדיוט. זה מדובר שעכשיו הוא התחיל להיות כהן פעם ראשונה בחיים שלו שהוא בכלל עובד עבודה בבית המקדש. אז הוא צריך להביא מנחת חינוך אחת על זה שהוא בכלל נהיה כהן. מנחת חינוך נוספת על זה שהוא נהיה כהן גדול. ועוד מנחת חביתין שכהן גדול צריך להביא כל יום. למדנו במשנה, נזירות הייתה בה שתי ידות כמצה שבתודה. מנחת הנזירות היו צריכים להביא ביחד עם הקורבן גם לחמים, אז הביאו שתיים מתוך שלוש סוגי הלחמים של מצה שהביאו בקורבן תודה, הביאו בקורבן נזיר. תנו רבנן, כתוב פסוק תודת שלמיו. ולכאורה נשאלת השאלה, הרי כבר נאמר, וזאת תורת זבח השלמים, וכתוב שם אם על תודה. אז אנחנו יודעים שיש קורבן תודה שהוא סוג מסוים של קורבן שלמים. מה פה הפסוק בא להגיד תודת שלמיו? לרבות שלמי נזיר לעשרה קבין ירושלמיות. הרי יש בקורבן של בקורבן שלמי נזיר, הרי היום מביאים לחמים ביחד עם הקורבן, אז הביאו 10 קבין ירושלמיות. עכשיו בקורבן תודה הרי היו מביאים 15 קו של העמידה הירושלמית, שזה סוג גודל מסוים של קו, אבל בכל מקרה בלחמי תודה מביאים 15 קו, בקורבן נזיר הם מביאים רק 10, דיינו 2/3. זה מה שאנחנו לומדים תודת שלמיו, שקורבן תודה וקורבן שלמים, אז הקורבן תודה מלמד את השלמים, שכמו שתודה מביאים איתו לחמים, גם שלמים מביאים לחמים, אבל לא מביאים את כל הלחמים של התודה, אלא רק 2 מתוכם 10 קבין ירושלמיות. מה עוד? ולרביעית שמן, היום מביאים בדרך כלל חצי לוג שמן במנחה, בלחמים של תודה, אז כאן בשלמים של נזיר מביאים רבע, חצי מזה. יכול לכל מה שאמור בעניין, אולי נגיד שצריך להביא, זאת אומרת, זה הכי פשוט, הפסוק פה אומר תודת שלמיו, ואנחנו אומרים ששלמיו פה הכוונה שלמים של נזיר, ואנחנו משווים בין קורבן תודה לקורבן שלמים, אז מה יותר פשוט מלהגיד שאת אותם הלחמים שמביאים בקורבן תודה, יביאו גם בקורבן שלמים של נזיר, ויביאו כל 3 הסוגי מצות שמביאים בקורבן תודה. זה מה ששואלת הגמרא, אולי נאמר לכל מה שאמור בעניין, שגם רבוחה יצטרכו להביא, ולא רק חלות ורקיקין. אומרת הגמרא, תלמוד לומר מצות, מה הקשר? מה התלמודה? מה הלימוד שממצות להגיד שרבוחה לא מביא? אמר רב פאפה, דבר שנאמר בו מצות, רק חלות ורקיקין שכתוב שם לשון מצות, רק זה מביאים ביחד עם שלמי נזיר. אבל הפוקר רבוחה דלא נאמר בו מצות, בלחמי הרבוחה לא נאמר הלשון מצות, לכן היא לא חלק מהלחמים שמביאים בשלמי נזיר. דבר רבי ישמעאל תנא, שזה שכתוב סל מצות, אז איזה מצות? זה כלל, זה כולל את כל סוגי המצות. אחר כך כתוב חלות ורקיקין. זה פרט, זה רק חלות ורקיקין ולא כל המצות. יש לנו דרך ללמוד, כשכתוב בהתחלה דבר כלל, אחר כך כתוב דבר פרט בתורה, אנחנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט. התורה מצמצמת את מה שהיא אמרה בכלל רק לפרט. חלות ורקיקין שכתובים בפרט. אין, הנזיר צריך להביא ביחד עם השלמים שלו, אבל מידי אחרינה, דיינו, רבוחה, לא, הוא לא צריך להביא ביחד עם השלמי נזיר שלו. שנה הבאה עוסקת בפסוק שנאמר בו על זבח התודה, חלות, שהביאו ביחד עם הקורבן תודה, חלות. אומרת המשנה, השוחט את התודה לפנים. הרי הפסוק אומר שכששוחטים את זבח התודה, אז כתוב שעל הזבח התודה צריך להיות חלות. עכשיו, מה זה נקרא על זבח התודה צריך להיות חלות? מה? צריך לשים על הקורבן את החלות? להעמיס את הארגז עם החלות על הבהמה? לא, זה לא זה הכוונה. אלא אומרת המשנה, השוחט את התודה לפנים, אז גם הלחם צריך להיות בפנים. דהיינו ליד התודה, סמוך לתודה. אז אם הוא שחט את התודה לפנים ולחמה היה חוץ לחומה, אז אמנם שהקורבן תודה כשר, אבל לא קדש הלחם. זאת אומרת, הלחמי תודה לא קדשו בקדושת הגוף, דיינו. אמנם שיש בהם קדושת, על זה שצריך לבדות אותם אם רוצים עכשיו להשתמש בהם לחולין, אבל הם לא התקדשו בקדושת הגוף, שנאמר שאי אפשר יותר לבדות אותם. אלא, מכיוון שהם היו מחוץ לעזרה, אז הם לא מתקדשים כמו שאר לחמי תודה שבשחיטת התודה הם מתקדשים בקדושת הגוף שאסור יותר לפדות אותם, על פה שזה היה בחוץ, זה לא מתקדש. עכשיו, מקרה נוסף, אם שחטה את הקורבן תודה עד שלא קרמו פניה של הלחם בתנור, אז אם כן זה לא נחשב לחם. התורה אומרת על זבח התודה חלות, זה צריך שזה יהיה חלה, אבל כאן כשעדיין לא קרמו פניה, עדיין שזה עדיין לא השכים הלחם, אז אפילו אם נאמר שקרמו פניה של כולם, דיינו כל הלחמים כבר אפויים כמו שצריך, אבל חוץ מאחד מהן, רק לחם אחד לא נאפה כמו שצריך, לא קדש הלחם, הלחם לא מתקדש. למה? מכיוון שכתוב על חלת, על זבח התודה חלות, צריך שהם יהיו במצב של חלות ולא במצב של עיסה, כדי שהם יתקדשו בקדושת הגוף. כמובן אבל שהקורבן תודה כשרה, זה כן. אבל הבעלים שקיבל על עצמו להביא קורבן תודה, מכיוון שהוא לא מביא עם זה לחמים, הוא יצטרך להביא עכשיו קורבן תודה חדש. בשני המקרים. אומרת הגמרא, למדנו השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה. איזה חומה? יש את החומה של העזרה ויש את החומה של ירושלים. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, חוץ לחומת בית פגי, זה הכוונה חוץ לירושלים, חומת בית פגי זה היה החומה של ירושלים. זה היה הגבול ליציאה מירושלים. וריש לקיש אמר, חוץ לחומת העזרה, זה הכוונה חוץ לחומה. דיינו שהלחמים לא היו בתוך העזרה. מה באמת ההסבר במחלוקת ביניהם? למה הוא סובר שאם הלחמים היו מחוץ לירושלים, רק אז הם לא מתקדשים, והוא סובר, רק, אפילו אם הם לא היו מחוץ לעזרה, אפילו אם הם לא היו בתוך העזרה, גם אז הם לא מתקדשים. אומרת הגמרא, ריש לקיש אמר חוץ לחומת העזרה, למה? כי כשכתוב על זבח התודה חלות, זה אומר שהחלות צריכים להיות על זבח התודה, בסמוך לזבח התודה. על הכוונה בסמוך. וזה אומר שזה צריך להיות ממש בתוך העזרה, איפה ששוחטים את הקורבן תודה. כמו שאי אפשר לשחוט את הקורבן תודה מחוץ לחומה של העזרה, גם הלחמים לא יכולים להיות מחוץ לחומה של העזרה. זה דעתו של ריש לקיש. לעומת זאת, ורבי יוחנן אמר, חוץ לחומת בית פגי, רק אז הלחמים לא מתקדשים, אבל חוץ לעזרה קדוש, ולא בעינן על בסמוך. לדעתו מה שכתוב על, זה לא מה שצריך להיות ממש סמוך בתוך העזרה, אלא אפילו אם זה היה מחוץ לעזרה, כל זמן שזה היה בתוך חומות ירושלים, הלחם מתקדש. שואלת הגמרא, זהו, זה מה שבעצם הגמרא פה מביאה, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כשכתוב בתורה על, זה אומר שזה, שעל מה שהתורה אמרה על, צריך להיות ממש סמוך לדבר, או שזה לא צריך להיות סמוך. המחלוקת הזאת כבר נאמרה בין רבי יוחנן לריש לקיש, אז בעצם מה צריך להגיד את זה שוב? והיפליגו בה חד הזימנה, איפה? נתנן, השוחט את הפסח על החמץ. אדם בא לשחוט קורבן פסח, ערב פסח אחרי חצות, ויש לו חמץ. התורה אומרת, לא תשחט על חמץ דם זבחי, את הדם של הקורבן פסח. אז אם כן, האדם ששוחט את הקורבן פסח על החמץ, אז על זה נאמר, שהוא עובר בלא תעשה, שלא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי יהודה אומר, אף התמיד, גם שוחטים את הקורבן תמיד של בין הארבעים של הערב, ויש חמץ עדיין, אז עוברים על הלא תעשה גם. למה? כי כתוב דם זבחי, זבח זה גם קורבן תמיד של בין הארבעים, ולאו דווקא קורבן פסח. ואמר יש לקיש, לעולם אינו חייב, כששוחטים קורבן, כל זמן שעדיין יש חמץ ברשותו, הוא אינו חייב, עד שיהיה או לשוחט, או לזרוק את הדם, או לאחד מבני החבורה של הקורבן פסח, שיש להם חמץ, והוא אימו בעזרה. צריך להיות שזה איתו בעזרה, רק אז הוא חייב משום לא תשחט על חמץ דם זבחי. כי על הכוונה סמוך. לעומת זאת, ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאין אימו בעזרה, עצם זה שיש לו חמץ לאחד מבני החבורה, או לשוחט, או לזורק הדם, כבר הוא עובר על הלא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי. אז רואים מכאן שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, אם כשכתוב על, זה הכוונה שזה סמוך, או שעל זה לאו דווקא ממש סמוך. אומרת הגמרא, צריך להביא את המחלוקת ביניהם לגבי על, בשני המקומות, גם לגבי לחמי תודה וגם לגבי חמץ בקורבן, בקורבנות. למה צריך פעמיים? דאי יתמר בהאי, אם נאמר המחלוקת רק לגבי חמץ, בהאיקה אמר רבי יוחנן, דכל איך דאיתה באיסורה, דאיתה באיסורה כאי. שם אומר רבי יוחנן שזה לא משנה אם החמץ נמצא בתוך העזרה או שנמצא בבית, תכלס יש פה איסור, עכשיו אי אפשר כבר יותר להחזיק חמץ בבית. מפסח, משש שעות ולמעלה, ערב פסח, משש שעות ולמעלה, אסור יותר להחזיק חמץ בבית. אז מה זה משנה אם זה פה בעזרה או שזה בבית? מה, איך אתה מחזיק חמץ ואתה בא לשחוט קורבן פסח? לכן, בכל מקרה הוא יעבור על הלא תעשה. אבל עניין מקדש לחם, כשהלחם צריך להתקדש ביחד עם הקורבן תודה, אימא מודל אל ריש לקיש, די איתה בפנים קדוש, אולי הוא יודע לריש לקיש, אם הלחם נמצא בפנים ליד התודה, אז יש קשר בין הלחם לבין התודה, אז הלחם מתקדש. הברה היא לא קדוש, אבל אם הלחם נמצא מחוץ לעזרה, הוא לא מתקדש, כי אין לו חיבור בינו לבין הקורבן. אולי בזה רבי יוחנן יודע לריש לקיש. לכן צריך לומר שהמחלוקת היא גם לגבי לחמי תודה, ורבי יוחנן סובר שזה לא מתקדש אם הלחם לא נמצא בתוך העזרה. ויתמר בה, אם נאמר רק לגבי לחמי תודה, שאם הם לא, שיש ביניהם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם הלחמי תודה צריכים להיות בתוך העזרה או לא, הייתי אומר, באקה אמר ריש לקיש, שהלחם מתקדש רק כשהוא בסמוך. למה? אבל בהך לגבי חמץ, כששוחט קורבן, אימא מודלי לרבי יוחנן, שמכיוון שהאיסור נמצא, הבן אדם יש לו איסור, מה זה משנה אם זה פה או שזה לא פה, אולי הוא יודע לרבי יוחנן שזה לא חייב להיות בסמוך, כי רבי יוחנן סובר שעל זה לא הכוונה בסמוך. לכן אומרת הגמרא שצריך את שתי המקרים, צריך גם להביא מחלוקת לגבי חמץ בפסח וגם לחמי תודה. תניא כבתי דרבי יוחנן, שאומר שמחוץ לחומה, הכוונה מחוץ לחומת ירושלים. הברייתא אומרת ככה, השוחטת התודה לפנים ולחמה חוץ לחומת בית פגי, חוץ לחומת ירושלים, אז לא קדש הלחם. אז רואים בדיוק כמו רבי יוחנן. שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור. למדנו במשנה שאם שחטו את הקורבן תודה לפני שהלחמים היו מוכנים, לאן אתה ממהר? חכה שהלחם יהיה אפוי ואז תשחוט את הקורבן תודה, אבל הוא לא חיכה. אפילו אם רק לחם אחד לא היה אפוי, כבר הלחמים לא מתקדשים. שואלת הגמרא, מאיפה המקור לזה? מינה אני מילי. לתנו רבנן, הפסוק אומר על חלות, הלשון חלות, לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח. מלמד שאין הלחם קדוש, אלא אם כן קרמו פניה בתנור, לשון חלות, זה כבר חלה, זה לא בצק. יקריב קורבנו על זבח, מה לומדים מהחלק הזה של הפסוק? מלמד שאין הלחם קדוש, אלא בשחיטת הזבח. בזמן של הזבח, של השחיטה, אז הלחם מתקדש קדושת הגוף, ואי אפשר יותר לפדות אותו. מה עוד? הפסוק אומר, זבח תודת, אז אומרים שהזבח צריך להיות לשם תודת. מלמד שאם שחטן שלא לשמן, אם הוא שוחט את הקורבן תודה, לא לשם תודה, לא קדש הלחם, אז הלחם לא מתקדש. תנו רבנן ברייטה, יוצין במצא נע, בפסח. אם רוצה לאכול מצה בפסח, אז גם אם המצה לא אפויה לגמרי, אלא רק קצת אפויה, הוא יוצא ידי חובת מצה בפסח. ובמצה עשויה באלפס, במחוות גדולה. מה עם מצה נע? זאת אומרת, מה פירוש מצה אם הוא נע? מה השיעור? כמה זה נקרא נע? אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל שפורסה ואין חוטים נמשכים אימנה. כשהוא חותך את המצה לשתיים, אז כשהוא בא, מגיע בליל הסדר לסימן שנקרא יחץ, אז הוא בא לחתוך את המצה, שלא יימשכו לו חוטים בין שתי החצאים של המצה. כי אם עדיין נמשכים חוטים, זה אומר שזה עדיין בצק. אמר רבה, וכן לעניין לחמי תודה, הלחם מתקדש, אם זה כבר רפוי כל כך שכבר כשחותכים את הלחם לשתיים, אז לא יוצא חוטים ביניהם, לא נמשכים חוטים ביניהם, זה אומר שזה כבר לא עיסה, אלא זה כבר לחם. שואלת הגמרא פשיטה, הכה במצה לחם כתיב, והכה בלחמי תודה, מצות של תודה, גם כן לחם כתיב, אז למה שנחשוב שיש הבדל ביניהם לגבי מתי זה נקרא אפוי? מסבירה הגמרא, מהו דתימה? כתוב בתודה אחד, אמר רחמנה, לומדים מזה שלא ייטול פרוס, שאסור לקחת לחם שהוא נחתך בשביל אחד מה... בשביל לתרום על הלחמי תודה. אז אם כן, הייתי אומר שכאן במקרה שלנו, הייתי אומר שמכיוון שהתורה אומרת לי אחד, וזה בא למעט שאני לא אלך ויקח בשביל התרומה לחם פרוס, אז והכמן דפריס אדמיה, אפילו שכבר זה אפוי, שהלחם אפוי שכבר לא נמשכים ממנו חוטים, אבל אולי נגיד שזה נקרא פרוס, זה לא נקרא לחם שלם, לכן הוא מלמד אותי כמה שמלן, שברגע שכבר הלחם אפוי שלא נמשכים ממנו חוטים, כמו דרך העיסה, אני כבר מבין שזה נקרא חלה וזה קשר ללחמי תודה. איתמר, אמרה מביאה אמרה של אמוראים, תודה ששחטה במקום על 40 חלות, הוא הביא 80 חלות לקורבן תודה, על 80 חלות. חזקיה אמר, קדשו 40 מתוך 80, ובאמת הלחמים האלה מתקדשים בקדושת לחמי תודה. מה עושים באמת עם כל ה-80 לחמים? איך תדע איזה מתוך ה-80 באמת יש לו קדושה של לחמי תודה ואיזה לא? אז פשוט מאוד מה שעושים, מספק אוכלים את הכל בטהרה, אוכלים את כל ה-80 בירושלים בדווקא, ואת כל הלחמים אוכלים דווקא ליום אחד ולילה ולא יותר. רבי יוחנן אמר, אמנם שהקורבן תודה כשרה, וממשיכים, עושים את, את שאר העבודות בקורבן התודה, אבל לא קדשו 40 מתוך 80, הלחמים לא התקדשו בכלל. וכמובן שבעל התודה יצטרך להביא קורבן אחר. עכשיו, באיזה מקרה נחלקו פה? אמר רבי זרע, הכל מודים איך אדם אמר לקדשו 40 מתוך 80 קדשו. אם בן אדם אמר, אני עכשיו מביא 80 חלות כדי שאם, הרי צריך שכל חלת יהיה שלמה, שלא תהיה פרוסה מפוררת, אז הוא הביא ליתר ביטחון 80 חלות כדי שבטוח יהיה לו 40 חלות. והוא אומר מראש, אני עכשיו רוצה שישחטו את הקורבן תודה, על מנת ש-40 מתוך ה-80 רק יתקדשו, וכל השאר יהיו רק לאחריות כדי שאם יהיה חסר, אז שזה יהיה במקום. אז ודאי שכולם מודים שקדשו. ואם הוא אמר, אל יקדשו 40, אלא אם כן קדשו 80. אלא אם כן יקדשו 80. זאת אומרת, הוא מתנה שאם לא כל ה-80 יהיו קדושים, אז גם ה-40 לא יהיו קדושים. אז כמובן שאף אחד מהם לא מתקדש. אז לא קדשו. כי פליגי, המחלוקת ביניהם, בין רבי יוחנן לבין חזקיה, זה במקרה הבא. בסתמה, הוא הביא 80 חלות והוא לא פירש למה. הוא הביא 80. וזה המחלוקת. מר סבר לאחריות כמכוון, ולכן זה יתקדש 40 מתוך 80. ומר סבר לקורבן גדול כמכוון, ואי אפשר להביא 80 לחמים, קורבן גדול הכוונה לקורבן תודה ביחד עם 80 לחמים, אי אפשר להביא, ולכן אז גם 40 לא מתקדשים. זה הסבר אחד במחלוקת ביניהם. הבא היה אמר הסבר שני, דכולי עלמא לקורבן גדול כמכוון, ככה גרסה פה, לקורבן גדול כמכוון, ואם אנחנו נתייחס לכוונה של בעל הקורבן, זה באמת לא יקדש אפילו לא לחם אחד מתוך ה-80, בטח לא 40. מה באמת המחלוקת ביניהם? ובכלי שרת מקדשין שלא מדעת כמפלגי. כאן כששוחטים את הקורבן תודה, זה, סכין זה כלי שרת. והוא למעשה מקדש את הלחמים. בזמן השחיטת קורבן התודה מתקדשים 40 לחמים. שאלה אם הכלי שרת, היינו הסכין, מקדש אפילו נגד הדעת של הבעלים. ואז רק 40 יתקדשו, כי הכלי שרת לא מקדש אותו ממה שצריך. אז זה באמת המחלוקת ביניהם. מר סבר, כלי שרת מקדשין את הראוי להם שלא מדעת, אפילו שהוא דעתו שונה, בכל זאת הכלי שרת מקדשים בדיוק מה שצריך, רק את ה-40 ולכן ה-40 מתקדשים. ומר סבר, כלי שרת אין מקדשים, אין מקדשים שלא מדעת, ולכן לא מתקדשים ה-40 חלות גם. זה הסבר שני. רב פאפה אמר הסבר שלישי במחלוקת, דקולה אלמה, כלי שרת באופן כללי, סתם כלי שרת שמכניסים לבפנים קודשים, ודאי שמקדשים את הראוי להם שלא מדעת גם, ברור. אז למה כאן אם כן יש מחלוקת? כי כאן יש סכין. השאלה אם הסכין הזה נקרא כמו כל הכלי שרת או לא. ואחה, בסכין כמפלגי. מר סבר סכין מקדשת ככלי שרת, רק את מה שראוי לה, אז רק 40 מתקדשים מתוך 80. ומר סבר סכין כיוון דלת ליתוך, כיוון שזה לא עם בית קיבול, שום דבר לא יכול להיכנס לתוך הסכין, הוא רק עושה את הפעולה של השחיטה. אז מכיוון שכן, אינה מקדשת ככלי שרת, והיא מקדשת רק עם דעתו על 40. אבל כאן שדעתו על 80, היא לא מקדשת כלום. זה הסבר שלישי, הסבר רביעי, דיינו לשון אחרת בדברי רב פאפה. והיא כדאמרי, רב פאפה אמר, דכולי עלמא כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת של הבעלים. והכה בסכין כמפלגי, המחלוקת הוא לגבי סכין, שמה? מר סבר סכין אלימה מכלי שרת. הסכין יותר אפילו מקדש מאשר כלי שרת שיש להם בית קיבול. דאף על גב דלת ליתוך מקדשה. אפילו שאין פה תוך, אין פה בית קיבול, בכל זאת זה מקדש את הלחמים. מסביר רש"י ממש תמוך פה בשורה ליד, בדיבור המתחיל דאף על גב. השורה השנייה. אחי נמי, אלימה משאר כלי שרת שמקדש מה שראוי לזבח, רק 40 מתוך 80, שלא מדעת הבעלים, זה דעת, זה דעה אחת. ואז אומר סבר, זה למעשה הדעה השנייה, סכין לא אלימה לי מכלי שרת, לפי הדעה השנייה סכין הוא לא אלימה מכלי שרת, גם פה מסביר רש"י, לקדש שלא מדעת, הסכין לא מקדשת שלא מדעת הבעלים, ובעלים, מה הם מתכוונים ל-80 חלות שהתקדשו ביחד עם הקורבן תודה. הרי הם לא התכוונו אלא, הם לקורבן גדול התכוונו, לקדש כל ה-80 ולכן לא קדשו בכלל הלחמים, לכן סובר הדעה הזאת שבאמת לא מתקדשים בכלל הלחמים כשהבעלים, כשהבעלים מתכוון שכל ה-80 התקדשו, אז למרות שהסכין הוא כלי שרת, הוא לא מקדש את הראוי בלבד, אלא הוא מקדש לפי דעת הבעלים, ודעת הבעלים זה על כל ה-80, לכן שום דבר מהם לא מתקדש. עד כאן השיעור על דף ע"ח.